שלום לכולם ושבוע טוב. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים הקצרים עם כל מיני הערות באלף ובעין על סדר ההגדה של פסח. יהיה לנו קצת דברי תורה משמחים לליל הסדר. ואחרי שדיברנו בשיעור הקודם על הפתיחה לליל הסדר ועל קדש ורחץ, עכשיו כבר נכנסים ממש לתוך ההגדה עצמה. ולפני כן נדבר על ארבע כוסות. ארבע כוסות בעצם מלווים אותנו לאורך כל ההגדה, שני כוסות לפני שולחן עורך ושני כוסות לאחר שולחן עורך, ככה לסיומת של ליל הסדר. ואנחנו יודעים, על פי הגמרא, בפרק השיחים, מסכת פסחים, שארבע כוסות מקבילים לארבע לשונות הגאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, שזה הלשונות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שבהם הוא בעצם יבצע את הגאולה. מעניין לראות על דרך הרמז שווהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי עולה בגימטריה 2461, שזה בדיוק בגימטריה זה אני בישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. שאפילו אני שבישראל שקשה לו להרגיש בן חורין, אז הוא צריך ללכת לתמחוי וצריכים הקהילה צריכה לדאוג לו שהוא ירגיש בן חורין. ויש קשר מהותי ועצמותי פנימי ועמוק בין עניין של כוס יין לבין העניין של בן חורין, של חירות, של גאולה. איפה יש לנו את הפעם הראשונה שיש לנו כוס יין בתורה? נכון? אפשר לראות את זה בסיפור של יוסף ואחיו. ולפני כן נראה את זה. כוס זה בגימטריה 86. יין בגימטריה 70. נכנס יין צריך סוד, גם סוד גימטריה 70, נכון? אבל המילים כוס יין ביחד, 86 ועוד 70, זה בגימטריה 156. שזה בדיוק הגימטריה של יוסף. יוסף זה 156. מה הקשר בין חירות, יוסף וכוס יין? הרי יוסף, בגלל שרב עם האחים, האחים שלו רבו איתו, ירד לגלות, למצרים. זה הירידה הראשונה של יהודי לגלות. ושם, שלא סתם בתוך הגלות שבגלות, שהוא בבור, הוא בכלא, בבית הכלא המצרי, הוא פוגש את שער האופים וגם את שער המשקים. אני מקריא לכם מבראשית פרק מ', פסוקים י"א, י"ב, י"ג. וככה מספר שער המשקים ליוסף על החלום. הוא מספר שבחוס פרו בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרו, ויתן את הכוס על כף פרו. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים, שלושת ימים מהם, בעוד שלושת ימים יישא פרו את ראשך, וישיבך על קניך, ונתת חוס פרו בידו כמשפט הראשון, אשר היית משקהו. חז"ל עומדים על כך שבשלושת הפסוקים הללו יש לנו שלוש פעמים את המילה כוס. תראה, יש לנו ארבע פעמים. וכוס פרעה, אל כוס פרעה, את הכוס על כף פרעה ונתתה כוס פרעה. ארבע פעמים יש לנו את האזכור של כוס, של כוס יין. ולכן הפעם הראשונה שאת המילה שלנו אזכור של כוס יין בתורה זה ביחס לשר המשקים במצרים. זה הבסיס לגאולה של ישראל. ירידת בני ישראל למצרים הייתה בזכות יוסף, שהיה משנה למלך, וגם זה בגלל שר המשקים. ובפרשה הזאת מוזכרים ארבע פעמים המילה כוס, וכוס יין בגימטריה יוסף. הירידה לגלות זה בגלל אחים שרבו. היציאה מהגלות, מגלות לגאולה, הם בזכות משה ואהרון. משה ואהרון זה לא סתם עוד צמד אחים. משה ואהרון בעצם, אם נסתכל בתנ״ך, זה צמד האחים הראשון הידוע לנו, שלא רבו. קין והבל, רבים. יצחק וישמעאל, רבים או לא מסתדרים, לא ברור. אצל יעקב ועשיו זה עוד יותר בולט. וכמובן אצל יוסף ואחיו, בניו של יעקב, זה ממש אפילו מקצין, ומגיעים לדברים שלא נדע, לא עלינו. עכשיו, זה לא שלמשה ואהרון לא היו סיבות לריב. אהרון נשאר במצרים, משה גדל אריסטוקרט בארמון של פרעה, אחרי זה היה 60 שנים במדיין, ומשה אומר לקדוש ברוך הוא בסנה, לא, אהרון עדיף שהוא יהיה. אומר לו, לא, הוא יהיה לך לפה, אתה תהיה קודקוד, ואהרון יהיה קודקוד משנה, הוא יהיה הסגן שלך. ולא רק זה, ורעך ושמח, ולא סתם ורעך ושמח, ורעך ושמח בליבו. למרות שאהרון יכול לבוא לטעון אל משה, משה, לאן ברחת? על מי נטשת את הצאן? על מי זרקת אותנו? אהרון יותר מבוגר ממשה. לא. משה ואהרון זה האחים הראשונים שלא רבו, ולכן הם אלו השליחים של הגאולה. לכן אנחנו שותים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה שקשורים במשה ואהרון, האחים שלא רבו, שמתקנים את המריבה של יוסף ואחיו, שיוסף ירד למצרים ובבור הכלא, בחלום של שר המשקים נזכר 4 פעמים את המילה כוס. ואם אמרנו שכוס יין זה בגימטריה 156, אבל יש לנו 4 כוסות, אז נעשה 156 כפול 4, וזה יוצא בגימטריה 624, שזה בדיוק הגימטריה של המילה חירות. ולא סתם, החירות האמיתית זה של ערבים, שמצליחים להתגבר ולהתקדם, וככה לגאול את ישראל. אז עד כאן בהקשר של 4 כוסות, ועכשיו אני רוצה, אנחנו נדלג על הכרפס, ונגיע ליח"צ ומגיד. יח"צ, חוצים את המצה. יח"צ בחילוף אותיות חצי. את החלק הקטן אוכלים, אבל את החלק הגדול שומרים לצפון. כלומר, גם מה שיש לנו עכשיו זה בעזרת השם לעתיד לבוא, שנזכה לטובה הגדולה בגאולה. ואחרי זה מגיעים למגיד. יש אנשים שאוהבים מגיד, אוהבים להעריך ולהתפלפל ולחדש חידושים, ויש כאלה שמעדיפים להריץ כמה שיותר את מגיד, העיקר שנגיע כבר לשולחן עורך. אבל צריך לדעת שההגדה של פסח זה לא סתם חיבור. ההגדה של פסח זה חיבור מדויק בתכלית, וצריך לדקדק בכל אות וכל מילה. בהגדה של פסח יש 1820 מילים, מי ששמע את שיעוריו של הרב שמואל יניב ברשת האינטרנטית או בגבעת שמואל שם הוא מלמד, אפשר מרחיב על הנושא הזה של המספר 1820, שזה 70 פעמים שם הוויה, וזה בעצם מספר, יש לנו 1820 פעמים שמות הוויה, שמות קודש בכל התורה כולה. באמת פלא פלאים שבהגדה של פסח יש בדיוק 1820 מילים. אז נראה כמה דיוקים מתוך מגיד בעניינים של המילים. לפני האמירת הלחמניה או הלחמניה, תלוי באיזה נוסח, אנחנו כתוב בהנחיות שצריך להגביה את הקערה. שכולם יראו, להצביע, זאת הקערה, שיראו את הקערה של הסדר. רבנו יוסף חיים, הבן איש חי הקדוש מבגדד, מסביר שלא סתם, לא סתם אנחנו רוצים להגביה את הקערה, אלא יש פה רמז גדול. האות, קערה זה אותיות קוף, עין, ריש, אי. האות אחרי קוף זה ריש, האות אחרי עין זה פי, האות אחרי ריש זה שין, ואחרי הי זה וו. אותיות ריש, ריש, פי, שין, וו. אני לוקח את האותיות של הקערה ואני מגביה אותם, ואז באותיות של אחריהם זה המילים שופר, שין, וו, פי, ריש, שזה אותיות שאחרי האותיות של קוף, עין, ריש, הי. אומר הבן איש חי, הכוונות של הגבהת הקערה הן לא פחות חשובות ונשגבות, כמו הכוונות של תקיעות השופר, שיכולים למתק את כל הדינים. וזה לפני, ועד מתוך אומרים, הלחמניה, מתחילים מזה, נכון, לאבותינו במצרים היו במצב לא פשוט. אנחנו אומרים, אשתא אחא, לשנה הבאה בארד ישראל, אשתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד, טוב, אנחנו כבר עכשיו בארץ ישראל, בהתחלתא דגאולה, אנחנו כבר לא עבדים, אולי אנחנו שכירים ולא עצמאים, אבל אנחנו לא עבדים, יש לנו צבא משלנו, ברוך השם, אמנם לא הכל מושלם, אין מקדש, אבל אנחנו לא אפשר להגיד שאנחנו עבדים, כמו ש... אבות אבותינו, לא לפני הרבה שנים, 70-80 שנה באירופה, בצפון אפריקה, היו באמת משועבדים לפריץ או לפחה. אבל עדיין, כל עוד לא זכינו לגאולה שלמה, אנחנו עדיין בחזקת עבדים. ולכן אפשר לראות שהרישה של הפסקה הזאת, הלחמניה דאכלו אבותינו בארד המצרים, שזה בגימטריה 1404, זה לא סתם מספר. 1404 זה בדיוק 26 כפול 54. 26 י' כ' ו' כ'. מה זה 54? מה הקשר בין 54 לבין יציאת מצרים וליל הסדר? שוב פעם, חוזרים לבראשית. פרק ט"ו, ברית בין הבתרים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כבר בהתחלה בברית בין הבתרים, השם אומר לאברהם, הנכדים שלך, הנינים שלך, היו 400 שנה במצרים, יהיו כן, אבל אל תדאג. גם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, דן 54. ולכן, הלחמניה דאכלו אבותינו בארד המצרים, זה 54 שם הוויה, כי זה המימוש שבסוף הקדוש ברוך הוא דן את הגויים. לא סתם במגילת אסתר שלנו 54 פעמים את המילה המן. אנחנו צריכים למחות 54 את הקליפה הרשעה של עמלק, כי גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. עכשיו, שלב המגיד בנוי הרבה על שאלות ותשובות, ואולי זה נרחיב בעצם בשיעור הבא על מה נשתנה. בדרך כלל השאלה מתחילה במה, מה נשתנה לילה זה, והתשובה מתחילה בזה, בעבור זה וכולי. ולכן תמיד אפשר לזהות מה זה פתיחה לשאלות, וזה זה פתיחה לתשובה או חלק מרכזי מהתשובה. אגב, מה בגימטריה 45, זה גימטריה 12, 45 ועוד 12, גימטריה 57, גימטריה מגיד. עכשיו זה לא סתם וורט, יש פה משהו עמוק. בעל ההגדה מלמד אותנו איך יוצאים מגלות לגאולה. חינוך לשאלות. מי שואל שאלות? מי שואל שאלות? מי שלא ברור לו. מי שהוא לא מבין. מי שהוא לא משלים עם חוסר ההבנה. יש פה אמירה חינוכית עמוקה, אנחנו לא צריכים להשלים עם המצב, עם אי ההבנה, עם הבורות. הדרך לגאולה נסללת באמצעות השאלות. לא הביישן למד, אבל גם לא הקפדן מלמד. חשוב לעודד את הילדים לשאול שאלות ולהקשות. זה חלק מרכזי ממטרת השינוי בליל הסדר, כדי, וכאן הבן שואל, לעורר את הילדים, אותם לשאול שאלות. אבל לא רק בליל הסדר. האם באווירה החינוכית שאני מחנך את ילדיי, את משפחתי או את התלמידים, אני מחנך לשאול שאלות? האם אני מאפשר אווירה שהתלמידים או הילדים לא יתביישו לשאול? ובעיקר גם אני, כמי שמשתדל להיות עבד השם, עובד השם, לא להתבייש לשאול שאלות. גם המבוגרים צריכים לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא. שכל החיים שלהם סימן קריאה, זה לא חיים מאושרים תמיד. לא להתבייש לשאול שאלות. הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, רבה של בריטניה, שנפטר לצערם לפני מספר חודשים, אמר שבעצם אין תשובה אמיתית לרוע בעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אם יהיה תשובה, זה התיקון של הצורך העניין, אז אתה משלים עם זה. והקדוש ברוך הוא לא באמת רוצה שנשלים עם הרוע. הוא רוצה שזה יישאר בצריך עיון. רבי עקיבא אגר, גיליון השלס, הרבה פעמים הוא משאיר את הקושיות שלו בצריך עיון. לא צריך להרוס קושייה יפה עם תירוץ עלוב. אז תישאר בצריך עיון. מה זה מאיים עליך צריך עיון? לא להתבייש לשאול שאלות ולהקשות גם על הקדוש ברוך הוא, מתוך ענווה, מתוך הכנעה. הרבי מקוצק מספר שכשיבוא מלך המשיח, אז כולם ירוצו למלך המשיח, להגיד לו גיד שבת, להגיד לו שולם עלייכם, שלום עליך. הוא אומר, ואני, מנחם עדן, אומר רבי מקוצק, אני לא אבוא אליו. ואז המשיח יגיד שלום עליכם לכל היהודים בעולם. ואז הוא ישאל, אבל איפה מנדלה מקוצק? ואז יקראו לי, ואני אבוא ואגיד לי המשיח, נו מנדלה, איפה היית עד עכשיו? ואני אגיד לו, אני? אתה לא מתבייש? איפה אתה היית עד עכשיו? לא לפחד לשאול שאלות. הסיומת של הלך מעניה אומרת ככה, אשתא אחא, לשנה הבאה בערא דישראל, אשתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. ופה נכנסת השאלה, האם אנחנו מאמינים שלשנה הבאה נהיה בני חורין? לשנה הבאה בירושלים הבנויה? אולי אפילו השנה? נספר סיפור. מעשה שהיה, כך אולי היה. פעם אחת הגיע לשטטל, לעיירה היהודית, ככה בגליציה, הגיע איזשהו יהודי, הגיע, שאלו אותו, יהודי רבי יד, מה אתה עושה? מה? אומר, מה אני עושה? אני המקצוע שלי, אני פעלולן. אמרו לו, what is the פשט? מה הפשט? מה זה פעלולן? אמרנו, פעלולן זה אחד שעושה טריקים, פעלולים, בואו נראה לכם. הוא אומר, כמו בקרקס, הוא הלך לרחוב הראשי בעיירה, הבתים הכי גבוהים היו 2-3 קומות, מתח חבל בין שני הגגות מעל הרחוב הראשי, ואמר, יאללה, מי מאמין שאני יכול ללכת על החבל בלי ליפול? אמרו לו, מה קרה לך? גייבד, השתגעת, כן? מאבד עצמו לדעת, בוא, אמר לו, תראו. כל העירה יצא החוצה, הוא מטפס על הגג, מותח את החבל, והולך עקב בצד הגודל, מגג אחד לגג השני, בלי ליפול. מחיאות כפיים, כולם מבסוטים. עכשיו הוא שואל אותם, תגידו לי, ומי מאמין שאני יכול ללכת על החבל כמו שבאתי ככה לחזור, אבל בעמידת ידיים. אני הולך על הידיים, לא על הרגליים, על החבל. אמרו לו, השתגעת, גייבד. אומר לו, בבקשה, עושה את זה. כולם בהלם, מחיאות כפיים בטירוף, כולם באקסטזה. ועכשיו הוא מוציא חד אופן. חד אופן זה גלגל אחד ענק עם כיסא דק מעליו, ואומר, ועכשיו מי מאמין שאני יכול לרכוב בחד אופן שלי על החבל בין שני הגגות בלי ליפול? עכשיו אמרו לו כולם, מה, ברור, פשוט, אם ראינו מה שעשית עם הרגליים, עם הידיים, כולנו מאמינים שאתה מסוגל. אמר להם הפעלולן, אין בעיה. אז אם אתם מאמינים לי, מי מוכן להיכנס לתוך הגלגל של החד אופן ולהיות בתוכו בזמן שאני רוכב עליו? עד כאן, אף אחד לא הסכים. אמר להם הפעלולן, אם אתם לא מסכימים, סימן שאתם לא מאמינים. אם באמת הייתם מאמינים, הייתם נכנסים לגלגל שלי. וכפי שאמרתי, מעשה שהיה כך אולי היה, אבל ראוי שיהיה. השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין, כלומר אמונה אמיתית, זה שאני לא רק רוצה להאמין, אלא שאני מאמין, אמונה אמיתית זה אמונה שמתפרטת למעשה, לציפייה אקטיבית, מעשית, שתוביל, שנזכה לשנה הנוכחית, ואם לא, אז לשנה הבאה, בירושלים הבנויה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.